ערב טוב, שלום וברכה. בין פרשיות כי תצא לכי תבוא אנחנו מצויים עכשיו. ועל המעבר הזה מכי תצא לכי תבוא אני רוצה לדבר היום. הרבה מצוות, כבר דיברנו על כך, ישנן בפרשת כי תצא. מצוות שכל אחת היא בפני עצמה, הכי הרבה מצוות בתורה, עד מצוות, עין דלת מצוות. ובכל זאת רש"י טורח ללמד אותנו כמה שאפשר סמיכות פרשיות בין מצווה למצווה, בכמה שאפשר שם. כך בכל פרשת כי תצא. הפרשה הראשונה היא אשת יפת תואר במלחמה, ומיד אחר כך האישה האהובה והשנואה, ואחרי זה בן סורר ומורה, ורש"י אומר זה גורם לזה, נכון? וכך זה ממשיך. אותו הדבר קורה בהמשך הפרשה, דווקא במצוות חיוביות. מי שבונה בית חדש, אחר כך הוא עושה מעקה, אחרי זה הוא זוכה ויש לו קרן, וכך המצוות נמשכות אחת אחרי השנייה. והדבר הזה נמשך כמעט עד הסוף. המצווה האחרונה, האחרונה בפרשה, היא מצוות זכירת עמלק. זכירת עמלק, מחיית עמלק, ושוב מצוות לא תעשה, לא תשכח את אותו עמלק. המצווה שקדמה לה היא מצוות משקלות, איפה ואיפה שאסור שיהיה, אבן ואבן, לצדק. ואפילו שם רש"י אמר שיש סמיכות בין פרשת המשקלות לפרשת עמלק. אני רוצה הפעם לדון בסמיכות שיש בין המצווה האחרונה של כי תצא למצווה הראשונה של כי תבוא. היא סמיכות מאוד קשה. המצווה החותמת את פרשת כי תצא, כמו שאמרנו, היא זכר עמלק, הקשה שבאויבים, זה שזינב בך את כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, מצווה שהדור שלנו מכיר אותה, לזכור את אשר עשה לך עמלק. ומהי המצווה הראשונה של פרשת כי תבוא? כי תבוא אל הארץ, זאת עוד לא מצווה. זו ודאי מצווה, אבל זו לא מצווה מסוימת. המצווה הראשונה היא מצוות הבאת הביקורים ומקרא הביקורים. כשתבוא אל הארץ וירשת וישבת בה, תביא ביקורים. והביקורים האלה שאתה מביא אותם, תקרא את מקרא הביקורים. עוד מעט נדבר עליו. פסוקים מוכרים, ארמי עובד אבי וירד מצרים, אני אדבר על הכל. וכשתביא את מקרא הביקורים, הנושא המרכזי של המצווה הוא להיות שמח. אי אפשר לקיים את המצווה הזו של מקרא ביקורים בלי שמחה. הנה הפסוק האחרון, פסוק י' א', ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. תשמח. תשמח כאן זה לא רק הצעה. איזה מין שיר כזה, תשמח. תשמח זו הגדרת המצווה ממש. רש"י אומר, ושמחת בכל הטוב במקור שתיים. אתם רואים, יש שם שלושה דיבורים של רש"י. בדיבור השני, ושמחת בכל הטוב, אומר רש"י, מכאן אמרו, אין קוראים מקרא ביקורים אלא בזמן שמחה. מעצרת ועד החג, שאדם מלקט פירותיו, תבואתו, פירותיו, יינו ושמנו. מתי ליקוט הפירות, מתי החקלאים נהנים מפירותיהם? מחג השבועות, מסיוון ועד סוכות, אז חג האסיף כבר. ואז קוראים מקרא ביקורים, אבל אם הוא מביא ביקורים רק אחרי סוכות, מותר להמשיך להביא ביקורים, שלא נטעה. זה שחג השבועות הוא חג הביקורים, זה לא שאז מביאים את הביקורים. אז מתחילים להביא את הביקורים, עד סוכות. האמת היא עד חנוכה. כי יש דברים שגדלים יותר מאוחר. עד חנוכה. אבל מסוכות ועד חנוכה, שזה כבר לא זמן ליקוט הפירות והיין והשמן, זה כבר החורף, לא קוראים את מקרא הביקורים. מביאים, אבל לא קוראים, וענית ואמרת ארמי עובד אבי, את כל זה לא קוראים. למה? מפני שמהחג ואילך, כתוב פה ברש"י, מביא ואינו קורא, כי זה לא זמן השמחה. והרי התנאי של מקרא הביקורים זה ושמחת. אם כן, זאת לא איזו הצעה נלווית. שמע, זה נחמד להביא ביקורים וגם לשמוח תוך כדי. אם אין שמחה, אין מקרא ביקורים. קשה קצת לסמוך את הפרשיות כל כך מהר אחת לשנייה. המצווה הקודמת, אל תשכח את המלאק. תזכור מה הוא עשה לך. המלאק של כל הדורות. המלאק של רפידים, המלאק של אגג, המלאק של שושן. המלאק שמבקש תמיד לקעקע, להרוס כל שמחה. ומיד מיד אחר כך, מצוות ושמחת בכל הטוב. כמעט הייתי אומר, סמיכות הפרשיות בין כי תצא לכי תבוא, רש"י לא מדבר עליה, אולי מפני שהדור שיכול ללמד אותה יותר מכל הוא אנחנו. סמיכות הפרשיות בין זכור את אשר עשה לך המלאק, לבין הפרשה של אדם היורד לתוך שדהו ורואה תאינה שביקרה, אשכול שביקר, והוא לוקח את זה עם היד שלו, לפעמים מאותה יד שעוד חקוקים עליה שרידי העמלק. ועם אותה היד הוא יורד לקרם שלו, לשדה שלו, ורואה דור חדש, עם תאנים ואשכול, והוא מחויב גם לזכור את אשר עשה לו העמלק, וגם להיכנס לעולם מופלא של שמחה. סובך מאוד. אגב, בוא נחזור רגע לפשט הפסוקים. שוב למקור אחד. מקרא הביקורים כפי שהזכרנו מוכר לנו, הוא מוכר לנו בעיקר כמו שאמרנו מהגדה של פסח, כי שם אנחנו ממש דורשים את המילים. אם נסתכל במקור אחד, מפסוק ה' וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, רק נזכר במילים, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וירא את עוניינו, את עמלינו, את לחצינו. ויוציאנו השם ממצרים, ויביאנו אל המקום הזה. הייתי חושב שאדם שמלא שמחה, הוא ככה כנראה קצת נאיבי, קצת חי בעולם, שמח עכשיו, שכח קצת, שכח ותשמח. מדובר פה באדם שהכי זוכר בעולם. לא את זכר המלאק. תשמעו על מה הוא מדבר. הוא מדבר על הכל. הוא מדבר על ויראו אותנו, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ואת עוניינו, ואת עמלינו, ואת לחצינו. הוא לא נולד אתמול. הוא נושא על גבו היסטוריה שלמה. הוא זוכר את כל הפרטים, ובסוף הוא אומר, ושמחת בכל הטוב, אומרת לו התורה. אל תכעסו, מה כל הטוב? ברוך השם, עכשיו טוב, אבל כל הטוב כלל הרבה הרבה דברים אחרים. איך עושים את זה? ועוד מילה על האדם הזה שקורא את מקרא הביקורים. קורא הביקורים הזה לא סתם זוכר את ההיסטוריה. קורא הביקורים הזה הוא מודל שכדאי רגע ללמוד אותו. קורא הביקורים הזה הוא אגב הדמות, כפי שאמרנו, שאותה אנחנו מצטטים בליל הסדר. קורא הביקורים הזה, דיברנו על זה יותר מפעם אחת, מעולם לא היה באירועים שעליהם הוא מדבר בגוף ראשון כאילו הוא היה שותף בהם. זו תופעה חריגה בתורה, יחידאית. עומד כאן אדם שיורד לשדה שלו בארץ ישראל, זאת אומרת שהוא חי בארץ, נכון? ומספר על השואה של מצרים כאילו הוא היה שם בעצמו, נכון? ויראו אותנו. וירא אלוקים את עוניינו. זוכרים את הדרשות? את עמלנו אלו הבנים, את לחצנו זה הדחק. הוא הולך עם הילדים ביאור. הוא לא היה שם אף פעם. כי אם הוא היה במצרים, אין לו שדה בארץ ישראל, כי הדור שיצא ממצרים מת במדבר. זאת אומרת, האדם שעליו אנחנו מדברים פה, חי בכזאת רמת הזדהות עם התודעה ההיסטורית, הלאומית. הוא חי את זה. הוא מגיע למשמחת בכל הטוב. אמרנו יותר מפעם שבהגדה של פסח אנחנו משתמשים דווקא במביא הביקורים. הרי ההגדה של פסח לא עוסקת בביקורים, אבל בכל זאת כשמדברים על ארמי עובד אבי, מצטטים דווקא את הפרשה הזאת, אמרנו הרבה פעמים כי בהגדה של פסח מבקשים מאיתנו להגיע לחוויה בגוף ראשון. נכון? ליל הסדר איננו עוד פעם שמזכירים את ההיסטוריה. בליל הסדר מבקשים ממני בקשה שנראית כמעט בלתי אפשרית. בליל הסדר מבקשים ממני בכל דור חייו אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. והשואל ישאל איך עושים את זה. ולכן המודל שעליו מדברים בליל הסדר הוא אדם שעשה את זה. הנה קורא הביקורים שלא חסר לו כלום. והוא ירד לתוך שדהו ויש לו את כל מה שהוא מחפש. והנה הוא מצליח להביא יחד עם עצמו אל השדה את אביו ואת סבו ואת סבא של סבו. והוא הולך איתם בגוף ראשון. וביחד איתם הוא בא אל הכהן ומביא את הביקורים. פרשה גדולה מאוד, פרשת הביקורים, ששיאה זה שמחה. אני חוזר לשאלה שבה פתחנו לפני שעוברים קדימה. איך מגיעים אל השמחה הזאת, סמוך כל כך לזכר עמלק? איך מגיעים אל השמחה הזאת, גם כאשר לוקחים איתך את כל החוויות הקשות ביותר? והדור שלנו יודע שזה לא לקחת איתך את החוויות הקשות שהיו עד לפני 50 שנה, ועכשיו עוסקים בשמחה שמתחילה מאתמול. כבר למדנו שהעולם לא כל כך שטחי. לפעמים צריך לקחת את אשר עשה לך עמלק, ואת הלרדת לתוך שדהו יחד, בהפרש של חצי דקה. ולהגיע לבשמחת בכל הטוב. איך המטלה הזאת מתקיימת? אני חושב שקורא הביקורים לוקח אותנו, מלמד אותנו את השיעור הזה. אני רוצה להגיע אליו, אבל המטלה הראשונה שיש לפנינו היא לנסות לעלות לעומק קצת על מושג השמחה. המושג הזה של השמחה, שאגב בפרשה שלנו מופיע הרבה מאוד פעמים. אנחנו מצווים בשמחה כאשר מביאים את המעשרות. אנחנו מקימים את האבנים השלימות בהר גריזים והר עיבל, זובחים שלמים ומקיימים ושמחת. החצי האחרון של הפרשה שלנו מלא תוכחות וכללות. ואפילו שם נאמר לנו שכל הכללות מגיעות רק תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. פתאום בא משה רבינו, ואגב דווקא אל הדור שעומד בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, דווקא אל הדור שהולך להיכנס לארץ ומלמד אותו את תורת השמחה. מי אמר לי שרק אותו מלמדים את תורת השמחה? זה לא רק פה, זה בכל ספר דברים. כאן זה מאוד חזק, בביקורים, בכל. זה בכל ספר דברים. אתם יודעים איפה זה הכי בולט? פרשת המועדים, הפרשה שצריך לקיים מועדים, חגים, נאמרה לנו כמה פעמים בתורה כבר לפני שבאנו לספר דברים. באריכות. נאמרו לנו החגים בספר שמות, בספר ויקרא, בספר במדבר. באריכות רבה מאוד. כל פרשת המועדות שקוראים בתורה בחגים נאמרה באמור, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם. כל פרשת הקורבנות והמוספים שצריך להביא נאמרה בפרשת פנחס ובמדבר. כבר בפרשות משפטים, כי תישא, כבר דיברנו על המועדים. אף פעם משה רבינו לא ציווה, כשהוא דיבר על המועדים, את המצווה הכי בסיסית של המועדים. ושמחת בחגיך. מתי הוא נזכר להגיד לנו ושמחת בחגיך? כשהוא הגיע לספר דברים, בערבות מואב, בפרשת ראה. ואז הוא לא הסתפק. ושמחת בחגיך, ועוד פעם ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, כל השירים, זה מפה. לא, אני לא מבין. מצוות ושמחת בחגיך, זו מצווה תלויה בארץ? מה, כשאמרת לנו את המועדים 4 פעמים בתורה לפני כן, 40 שנה, בהר סיני, זה לא מספיק אינטגרלי למצוות המועד שצריך לשמוח? זה הרי מחייב הבנה. ואני רוצה לטעון ונדבר על זה בהמשך. כמשה רבינו אמר לעם ישראל בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, שבועיים שלושה לפני שהוא מת, ולא זוכה לעבור את הירדן, ולא יזכה להיכנס לארץ, ושמחת בחגיך, זה ישמע מוזר, אין לי ספק. הוא אומר, אתה תזכה לשמוח בחגיך, אני לא הבנתי מה זה. רק בארץ תבינו מה זה. ומי שמבין את זה, כי בארץ הכל יהיה טוב, ומרבד הקסמים יופיע ויהיה שטיח ורוד, לא מבין כלום. כלומר, לא היה פה אף פעם שעה. יכול להיות שיהיה לכם הרבה יותר קשה, אבל אתם תבינו ושמחת. כי מצוות השמחה קשורה לזה. אני רוצה להתחיל להבין את זה קצת. כל מה שדיברנו, אני מבקש לשים רגע בצד ולהתמקד ב2-3 נקודות במקרא הביקורים. בוא נחזור למקור אחד, פסוק ה', ממש 2 נקודות או 3 נקודות קצרות, ואז ננסה לראות הכל. איך פותח קורא הביקורים את הפרשה? ארמי עובד אבי, עובד באלף, נכון? וירד מצרימה. רשי אומר, ארמי עובד אבי, אתם רואים מקור 2? רשי השלישי, ארמי עובד אבי, מזכיר חסדי המקום. הוא מתחיל להזכיר עכשיו את חסדיו של הקדוש ברוך הוא. אוקיי. איזה 2 אירועים היסטוריים אומר קורא הביקורים? על איזה 2 גלויות או על איזה 2 דברים היסטוריים מדובר? ארמי, כלומר הוא מזכיר את הגלות שהייתה בארם, בפדן ארם, לבן, נכון? 20 שנה היינו אצל לבן בחרן, בסדר? ובירד מצרים, מצוין. קורא הביקורים הזה נמצא בשנה ה-40 בסוף המדבר. שאלה ראשונה. אם באמת מביא הביקורים כל כך מזוהה עם ההיסטוריה, והוא מזכיר את חסדי המקום, למה הוא מזכיר רק 2 אירועים? למה הוא מזכיר רק את 2 הגלויות האלה, את חרן ואת מצרים? למה הוא לא מדבר על המדבר ועל המלאק ועל המלחמה של יעקב ועשיו, ועל סיחון ועל אוג? הרי הוא מזכיר את חסדי המקום. הרי הוא מתאר את ויענונו ויצנו עלינו עבודה קשה. היו עוד המון עינויים. למה הוא מזכיר את 2 המקומות שגרנו בהם, בחרן ובמצרים? אם הוא מתאר עכשיו את חסדי המקום, והוא בא לדבר עכשיו על ההיסטוריה, שיאמר את ההיסטוריה. נכון? שאלה פשוטה, לא? השאלה הזו שואל יפה מאוד האדמו"ר זכר צדיק לברכה, הרבי מלובביץ'. לא אראה את הדברים בפנים, אני אומר אותם על פה. הוא מוסיף לשאלה הזאת שאלה יותר קשה. היא קלאסית לרבי. הוא אומר, השאלה הזאת היא קשה קצת, אבל השאלה הקשה באמת, זה איך יכול להיות שהשאלה היא כל כך קשה, עובדה שרשי לא שאל אותה. זה קלאסי לרבי. אני לא יכול להיות שזאת שאלה קשה, אבל זאת כן שאלה קשה, אבל רש"י לא שאל אותה, זו לא שאלה בכלל, אז איך יכול להיות? הוא מסתבך. הוא צודק, כי רש"י לפעמים עושה לנו ההפך. מי שזוכר כתוב בפסוק, וישמע יתרו, כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה השם כי הוציא השם את ישראל ממצרים, נכון? עומד רש"י ואומר, מה שמועה שם אהובה? אז רש"י אומר, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. שם אני לא מבין מה קשה לרש"י. וישמע יתרו את כל אשר עשה השם, שמע. כאן, שבאמת הפסוקים קשים, למה הוא מזכיר רק את חרן ואת מצרים? כאן רש"י בפנסיה. תגיד משהו. אגב, על השאלה הזאת אני כבר אענה. על השאלה הזאת, זו תשובה יפה מאוד. על השאלה הזאת עונה הרבי, תשובה מעניינת מאוד, אבל אני חושב שצריך להעלות עוד נדבך ממנה. היא יפה מאוד. הרבי אומר, כשאדם מגיע להביא ביקורים, זה לא סתם שמגיעים לארץ. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, כתוב וירישתה וישבתה בה. רש"י אומר, הרש"י הראשון בשתיים, מגיד שלא נתחייבו בביקורים עד שכבשו את הארץ וחילקוה. זאת אומרת, מדובר באדם שיש לו כבר את המקום שלו, את הבית שלו, את השדה שלו, והוא יודע איפה הוא גר, יש לו את הנחלה שלו. זוכרים שבשבוע שעבר דיברנו הרבה על נחלה? יש לו את הנחלה שלו. ואז בא האדם מהמקום שלו, ובא ואומר, ריבונו של עולם, פעמיים בהיסטוריה בלבד, כשקורא הביקורים מדבר, עד אז היו רק פעמיים, גרנו במקומות אחרים. 20 שנה בחרן, ו-210 שנה במצרים. עכשיו אני יודע, זה לא היה המקום שלי בכלל. קורא הביקורים בא להודות על המקום שהוא זכה. עכשיו תקשיבו, זה הרבי. נו, אז למה רש"י לא מדבר על זה? אומר הרבי, מי אמר שרש"י לא מדבר על זה? בטח שמדבר על זה. איך כתוב ברש"י? זה חסידי טיפה, וזה נפלא. ארמי עובד אבי, מקור שתיים שוב. מה אומר רש"י? מזכיר מה? חסדי מה? חסדי? המקום! לא הקודש ברוך הוא. אתם הבנתם, מזכיר חסדי השם, מי מדבר על זה בכלל? חסדי השם יש הרבה חסדים, זה לא רלוונטי לפרשת ביקורים. מזכיר חסדי המקום, יש לי בית, יש לי מקום, אף אחד לא יוציא אותי מפה. זה שלי. אדם בא אל הארץ ומגיע לבית שלו. והוא נזכר בפנטהאוז שהיה לו בגלות מצרים עד שינה. עד ש. או בפנטהאוז שהיה לו בגלות מצרים עד שינה, והוא לא שם לב שזה עד ש. ואז הוא אומר, הייתי בחרן, הייתי במצרים, עכשיו זאת התאנה שלי. מזכיר חסדי המקום. זה נפלא. אבל כשנראה את זה עוד, נעלה עם זה עוד קומה בעזרת השם. שאלה נוספת בפרשת מקרא הביקורים. איך מתחילה הפרשה? וענית ואמרת לפני השם, ארמי עובד אבי. פעם דיברנו על זה מזמן, אגב, שיעורים על פסח. העברית לא מובנת, במחילה. עובד באלף. ארמי עובד אבי. לפי ההגדה המפורסמת של הגדה של פסח, מי זה ארמי עובד אבי? הארמי זה מי? לבן הארמי, והוא ביקש לאבד את מי? את אבי, את יעקב. מצוין, כשהיה צריך להיות כתוב בעברית, ארמי מאבד אבי או איבד אבי, עובד באלף זה מה שנקרא עומד. עובד זה מישהו שהולך לאיבוד. הארמי היה אקטיבי, נכון? הוא איבד את אבי, נכון? או ביקש לאבד את אבי. אבל מה זה ארמי עובד אבי? זו קושיה גדולה מאוד, כולם מקשים אותה, אין אף אחד שלא עוסק בה. זה אגב מביא אפילו את עדן עזרא למשל, לומר באופן קיצוני, שכל ההגדה של פסח זה בכלל לא הפשט. הפשט הוא אומר, אבא שלי, יעקב, או בכלל אפשר אפילו להסביר אברהם, היה ארמי. לא חלילה גוי מארם. יהודי שחי בארם. אפשר להגיד, יהודי מליטה, תימני, ליטאי. יש כאלה אפילו אוהבים את השם, שזה ככה חסידות טובה, בלז. אז הוא ארמי. בלז לא יותר קדושה מארם. אז הוא ארמי. מה כל כך משובח? והארמי הזה, שהוא אבי, היה עובד. עובד באלף, הכוונה היא, אני, מסכן, הלך לאיבוד. כתוב בפסוק במשלי, תנו שיחר לעובד, ויין למראי נפש. היה עובד. ואז, כי הוא הגיע הרי במקלו, נכון? עבר את הירדן, לא היה לו כלום. הוא הגיע במקלו, ארמי עובד אבי. ואחרי זה, תראו איך הוא הסתדר. האמת, אבן עזרא נראה פשט טוב מאוד. זאת האמת. אבל אני אגיד לכם מה הבעיה שלי באבן עזרא, רק אחת. אין לי הוכחות היסטוריות, אבל אני חותם לכם שגם אבן עזרא בליל הסדר אמר ארמי עובד אבי שלבן ביקש לעקור את הכל. הוא ידע אבן עזרא. והוא למד אבן עזרא על הפרשה אבן עזרא, ואני מבטיח לכם שאבן עזרא אמר את הפשט כמו בליל הסדר. נו, אז מה הוא עשה בליל הסדר כששאלו אותו? מה הוא אמר? כתוב אבן עזרא הפוך. מה הוא עשה שם? זה לא יעזור. אמרו לו, את זה שמענו בשנה שעברה. אבא, אבל עכשיו, תכלס, מה עושים עם לבן ביקש לעקור את הכל? זו פרשה קשה. אני משער לעצמי שאבן עזרא בטח יפנה אז למהר"ל. כי המהר"ל מתקיף מאוד את אבן עזרא ומנסה להסביר את זה. המהר"ל אומר, מאוד יפה, אבל גם לזה אני לא רוצה להיכנס רק במילה אחת, המהר"ל אומר, ארמי עובד אבי, חז"ל אמרו משהו שהוא הפשט. הכוונה היא לבן שהיה ארמי. בכלל אומר אבן עזרא, אומר המהר"ל, לא ראינו אף פעם שמשתמשים בביטוי ארמי, שאתה משתמש בו בביטוי המודרני, כביטוי על יעקב בגלל שהוא גר בארם. ביטוי שמתאר את העם. אבל מעבר לזה הוא אומר, ארמי באמת זה לבן, ועובד אבי זה באמת מאבד. ולמה כתוב עובד? דבר מדהים המהר"ל אומר. כי זה לא הייתה פעולה היסטורית. כי זה הווה מתמשך, זה גם היום. זה גם עכשיו. זה השנייה. אדוני, ילד יקר שיושב פה בליל הסדר מסביב לשולחן, תדע לך, פרעו היה ומת. אבל השיטה הזאת של לבן הארמי לאבד את אבא ולבולל אותו, הייתה ונשארה האסון הכי גדול שלנו כל שנייה. ההתבוללות הלבנית הזאת זה ארמי עובד אבי. אני אומר את זה כמובן במינים שלי, אבל המהר"ל הולך בכיוון הזה. יפה. חששתי מלהביא את המקור הנוסף, אבל הוא הקודם לכולם. גם למהר"ל וגם לאבן עזרא. תראו איך חז"ל התייחסו לבעיה הזאת במקור 11 למטה. ואמרת לפני, המקור הוא ספרי, בפרשה שלנו בכתבו. ואמרת לפני השם אלוהיך ארמי עובד אבי. תשמעו מה זה. מלמד שלא ירד אבינו יעקב לארם, אלא על מנת להיאבד. או לובד. ומעלה הלבן הארמי כאילו הוא איבדו. אז אתם לא מבינים, כי גם לא מבינים שאלה. שמעתם מה אומר הספרי? ארמי עובד אבי. זה אבא שהלך להיאבד בארם. רק לא נעים, אז אומרים שלבן איבד את אבא. לא הבנתי אף פעם את הספרי הזה. עוד פעם המילים. מלמד שלא ירד אבינו יעקב לארם, אלא על מנת לובד או להיאבד. אגב, יש גרסה נוספת, אולי היא תעזור. כשראיתי את זה אמרתי, בטח זה טעות בגרסה. יעקב ירד לארם על מנת ללכת לאיבוד? להיעלם? בטח יש טעות. אז יש גרסה אחת אחרת, זה בטח יעזור לכולם. מלמד שלא ירד יעקב אבינו לארם, אלא על מנת להיעבד מן העולם. זה ודאי מרגיע. זו גרסה נוספת שיש בספר. ספר המדויק שמופיע בגרסאות, זו גרסה שמופיע. הוא מעלה הלבן הארמי כאילו יבדו. שמעתם איך חזר את זה את הפסוק? ארמי עובד אבי, זה פסוק כזה מכוון. אז אתה תגיד, מה, אבא הלך, אבא איבד. הרי הארמי איבד, כן, אבא איבד, הארמי מעלה עליו כאילו. מה כתוב? אני רוצה לחזור לפרשת מקרא ביקורים מתחילתה, כי נגענו בהמון נקודות. מקרא הביקורים, השמחה, חסדי המקום. מה זאת שמחה? אני עוזב את מקרא הביקורים. מה זאת שמחה? נדמה לי ששמחה היא ודאי לא משהו ההפך מבכי. מי שככה יהיה רגיש רגע עם עצמו באמת, יראה שבכי ושמחה הם דווקא הרבה מאוד פעמים קרובים מאוד 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 אחד לשני. מאוד. שמחה היא משהו רגעי, שמחה היא שמחה על אירוע. אולי בדקות בודדות, אני חושב ששמחה היא דבר מאוד מאוד דומה לאהבה. אני אסביר את זה דווקא דרך אהבה, ומזה נגיע לשמחה. אפשר בלי סוף לנסות להגדיר, לתאר, לגעת במושג אהבה. אני חושב שההפך מאהבה הוא לא השנאה. ההפך באמת מאהבה זה אהבה מזויפת. אולי לפחות נקודה אחת באהבה יכולה להתמצות במשפטים הבאים. האדם רוצה להתחבר למשהו שהוא אינסופי. שהוא לא מותנה, שהוא לא תלוי בדבר, שאהבה תלויה בדבר, היא לא אהבה. אהבה היא חיבור לאין סוף, לא רק אהבת השם, האהבה הכי פשוטה, אהבת איש ואישה. היא רצון של שתי ישויות, להגיע לכוח שאני יכול להיות בטוח בו, שאני יכול לסמוך עליו, שאין לו גבולות, שהוא לא תלוי בגוף. למרות שהכלי שלו יהיה הרבה מאוד פעמים הגוף, והגבולות, והחומר. שיפה מאוד של לאה גולדברג, שהיא מתארת בו, זה לא הים שבינינו. זה לא ההרים שבינינו. זה אנחנו שבינינו. חזק מאוד. אנחנו שבינינו, זאת אומרת, כשאני תופס נפח, ואת, אתה, תופס נפח, אז אין מקום לאין סוף בינינו. כשלאדם אין כוח, והוא מוצא את שאהבה נפשו, אז ביקשתיו, אחזתיו ולא ארפנו. ואז הוא רוצה לחבר את זה אל האין סוף, עד שאביתיו אל בית אמי ואל חדר אורתי. הוא רוצה לראות את הדורות, את ההמשך. מה זאת אהבה מזויפת? או מה זאת אהבה מאכזבת? או מה זאת אהבה מתסכלת? שפתאום מתגלה שבעצם האהבה הזו כן תלויה בדבר. לא השנאה היא התסכול, אלא חוסר היכולת שלי באמת לתרגם את האהבה מעל לחומר, מתוכו, למשהו שהוא באמת, באמת, באמת אמיתי. אמנון באמת אהב את תמר. באמת הוא אהב את תמר מאוד, בסיפור אמנון ותמר הידוע. והוא רצה את תמר, והוא ביקש אותה. אבל התאווה שלו הייתה כל כך חזקה שכשתמר אמרה לו, בסדר, אבל לך תדבר עם המלך מחר. הוא אמר לה, לא, עכשיו. כי החומר התגבר על השאיפה לאינסוף. והאהבה הזו הפכה להיות לאונס אכזרי בסיפור אמנון ותמר. אבל האסון של סיפור אמנון ותמר הוא המסקנה של אמנון. מיד אחרי כתוב שם שהוא דורש ממנה לעוף מהחדר. והפסוק הוא, וישנאה אמנון, כי גדולה השנאה אשר שנאה מהאהבה אשר אהיבה. אני אומר, לא את תמר אמנון שנא, הוא שנא את עצמו. הוא שנא שנאה כזאת, שכל מה שמזכיר לו את עצמו הופך להיות הגוף שבינינו. השנאה היא לא הדבר שבא בניגוד לאהבה. הזיוף של האהבה, לקיחת האהבה ממשהו שנותן לי כוח אינסופי, לאיזשהו יצר מיני שעושה אגב בדיוק את הפעולה ההפוכה, שלוקח אותי עם טיפות הכוח שיש לי ועושה אותי סמרטוט. גרמה לה שנאה העצמית, ואז כבר אין לי כוח לעזור לעצמי אפילו. על זה צריך לדבר שעות. אבל אם מעמיקים בזה בעצם, זה ממש מה שקורה בשמחה. מתי אדם שמח? תגידו, אדם שמח כשכיף. יין ישמח לבב אנוש. שויה. ואם יין אחד לא מספיק, שניים. גם זה לא מספיק. צריך עוד אחד. חסידים אומרים שכתוב בפסוק, קווה לשם חזק, קווה, קפה, קווה, קווה לשם חזק, צריך שיהיה חזק, ויאמץ לי בך, לא מספיק, אז עוד פעם בקווה. צריך עוד אחד. יין זה דבר משמח, לא מסתלת מספיק, עוד אחד, אז בטוח שתתנתק מהכל, ואז אתה שמח על הכיפק. זה מצוין. יש רק בעיה אחת, שזה פג. אין בעיה, כי כששתית מספיק, אתה לא יודע שזה פג. אבל כשתדע שזה פג, אז נשאר לך רק להיות עצוב מהאוברדרפט שיש לך בעקבות מה שאתה שמח. אז נגמר. החומר ניצח את השאיפה שלך להיות באינסוף. מהי שמחה באמת? שמחה באמת היא לדעת שיש לי חיבור למשהו שהוא לא נפסק, שהוא לא נגמר, שהוא מתמיד, שהוא נמשך. אין דבר בעולם שיותר מפחיד את כל בני העולם מהמוות. המוות הוא עובדה. מה עושה העולם המודרני? שמזכה אותנו בתוחלת חיים הרבה יותר ארוכה. ביכולות לנצח את המוות, בהמון יכולות מדעיות ועובדתיות מוכחות לנצח את המוות. נו, אז פסיכולוגית המוות תפסיק להפחיד את העולם או רק מפחיד יותר ויותר? מה קרה? למה? ההסבר? מאוד פשוט. איך מציע העולם להשתחרר מיראת המוות? פשוט. אני אתן לך עוד חומר. אני אתן לך עוד מטריאליזם שתוכל לחיות גם בתוכו. יהיה לך עוד חומר, יהיה לך עוד בית, יהיה לך עוד קיר, יהיה לך עוד... מה קורה לי בעצם פסיכולוגי? עכשיו אני עוד יותר שקוע בחומר. עכשיו אני עוד יותר מפחד מזה שהחומר ילך, כי כל מה שיש לי זה חומר. לאט לאט יש לי פחות ופחות חיבור אל הרוח, אל האינסוף, והחומר שאתה נותן לי הוא בסופו של דבר זה שגורם לי לפחד כדי להיגמר. ההגדרה ההלכתית היא אין שמחה כהתרת הספקות. יודעים מה הפירוש של ההגדרה הזאת? כשיש ספק, אין שמחה. ספק, ספק מחרסם את הלב. הספק גורם לכרסום. כשיש לי ספק מה יקרה עכשיו, יש לי פחד, יש לי, אני לא יכול להתשמח. זאת אגב הסיבה שבגלות אין שמחה. כי הגלות במשמעות המילה פירושה ספק. זה לא המקום שלך, פה תיגמר, אז איך יכולה להיות שמחה? אתם יודעים מתי שיא השמחה בחיים? ושמחת בחגיך, נכון? ושמחת בחגיך. מתי ושמחת בחגיך? למשל בסוכות, נכון? בתתבר ותשרי. יופי. נו, אז איך עושים ושמחת בחגיך בארץ? שמחים בתתבר ותשרי. ואיך עושים ושמחת בחגיך בחוץ לארץ? שמחים בתתבר ותשרי. ועוד פעם שמחים בתדליים תשרי. למה? כי ספק. אף לבפלא. את מצוות ושמחת בחגיך מקיימים בספק. איזה עונש. יש עוד יהודים שנהנים מזה, אומרים זה פעמיים. כי ושמחת בחגיך זה בספק. כי אתה תעשה היום שמח ותגיד היום סוכות. ומחר תגיד היום סוכות. ואם הילד שלך עוד לא יתבלבל לגמרי והוא עוד מעיז לשאול שאלות ויגיד לך אבא תחליט. ואז תגיד לו ספק. הוא ישאל מה ספק? ותצטרך להגיד לו, הכל ספק. זה לא נצחי פה. זה ספק. לא יודע לכמה זמן. פה ספק. לכן אין שמחה בחול בהלכה, בהמון דברים. אין ברכת כהנים. חלק גדול ברוב המנהגים. רק יום טוב במוסף, בחגים. למה? כי בשביל ברכת כהנים צריך אהבה. ושמחה. וכשאתה לא מחובר לאין סוף, אין אהבה ואין שמחה. עמלק. בגימטריה זה ספק. עמלק. עמלק. מספרו זה ספק. ספק זה אנטי שמחה. עמלק רוצה לעשות דבר אחד. כתוב. לזנב בך כל המכשלים אחריך. לבוא אל הפרט ולהגיד לו, אין לך חיבור אל הנצח הזה. אתה פרט תלוש. אתה לא קשור לאיזשהו כלל שמבטיח לך חיבור לנצח. אתם חושבים שזה מילים מחשבתיות. זה מושגים הלכתיים. הכי פשוטים בהלכה. מה פירוש שהפרט הוא חלק מנצח ישראל? אם ביום כיפור הקרוב שחל בשבת, שכולנו נהיה בריאים עד 120, ידווחו לנו שיש יהודי זקן אחד בין 120 פחות 20 שניות. שבע ימים ושמח. אבל אם ימצאו לו מנת דם מסוימת, יהיו לו עוד 20 שניות לחיות. כל מיליוני היהודים בעולם מצווים לחלל יום כיפור בשבת ולנסוע ממקום למקום במטוסים. כדי לתת עוד 20 שניות ליהודי הזקן הזה שהיה מוותר על ה-20 שניות האלה בשמחה. כי ה-20 שניות האלה זה נצח ישראל. וכל הכלל בטל אל הפרט הזה שקוראים לו נצח ישראל. זה לא רעיונות, זה הגדרה. מתי אדם יכול לשמוח? הוא יכול לשמוח כשהוא מכיר את זהותו והוא יודע את עצמו והוא יודע את עמלק והוא יודע את עמלק. אתם יודעים למה דווקא את עמלק? כי עמלק הוא האויב שמעולם לא היו לו שום סיבות גיאוגרפיות או מדיניות טכניות כדי להילחם. הוא נלחם בדבר אחד, בנצח ישראל. הוא לא ביקש שטח ארץ, הוא לא ביקש שטח, הוא נלחם רק בדבר אחד. נצח ישראל נראה לפניו, והוא רצה לא לתת לנצח ישראל הזה להופיע. וכשאתה זוכר את אשר עשה לך עמלק, ואתה זוכר את זה שאי אפשר לגעת בנצח ישראל, זה עצמו עושה לך את השמחה הגדולה ביותר. גם בכאבים הכי גדולים שיש. אפשר לגעת בפרט, אפשר לגעת בגוף, אי אפשר לפגוע בגוף שמחובר אל הכלל, אל ההיסטוריה שלו, אל הרקע שלו, אל העתיד שלו. האדם שיורד לשדה שלו ורואה תאנה שביקרה ואשכול שביקר, הוא בדיוק האדם שכל כך הפחיד את משה רבינו, כשמשה רבינו כל הזמן אמר, אתם תגיעו לארץ ותראו שם בתים מלאים ובורות חצובים, ומה יקרה לכם? שמנת, אבית, כסית, וישמן, ישורון, ויבעת. כל הזמן משה רבינו מפחד ממנו. עכשיו בא משה רבינו ומתאר את הדמות האידיאלית, זה שיורד לשדה, ורואה תאינה שביקרה, ורואה אשכול שביקר, ורואה את הפירות, ואת היין, ואת השמן, ולוקח את החומר, את הגוף, את האדמה, את השדה, ואומר, אני לא נולדתי אתמול, זה אני ממצרים, מאשור, מבבל, מרומא, מאירופה, מטרבלינקה, ועכשיו פה מהבית הזה. אני יודע את זהותי. אני יודע בדיוק מי אני, מה אני, מהי תעודת הזהות שלי, ואיך אני מחובר לדבר הנצחי שלעולם אי אפשר יהיה לפגום בו. דווקא מפני שאני זוכר כמה עינו אותנו, דווקא מפני שאני זוכר את התינוקות מהיאור, דווקא לכן אני שמח בכל הטוב, כי אני שמכיר את הניסיון למגר את נצח ישראל כל ההיסטוריה, מביא עכשיו את הפירות האלה ואומר, נצח ישראל שבא עכשיו לידי ביטוי בתמר הזה, לא שיקר, לא משקר ולא יכול לשקר. אי אפשר לגעת בו, כי לא אדם הוא. אפשר לגעת בפרטים, אי אפשר לגעת בנצח ישראל. מתי אנחנו אומרים את מקרא הביקורים? בליל הסדר, בהגדה של פסח. כל פעם שאני מגיע להגדה של פסח, אני שואל את אותה שאלה את עצמי. ליל הסדר הוא לילה עצוב? שאלנו את זה יותר מפעם. או לילה שמח? נו, תגידו עליי, מה זה שמח? מה שמח מאוד, ליל הסדר, ושמחת בחייך. נו, אז אם כל כך שמח, אז למה אוכלים מרור בליל הסדר? אי אפשר היה את המרור אולי לאכול ביום הזיכרון לפני כן? ואחרי זה לעשות יום העצמאות, ליל הסדר, ולאכול את המצה ואת החרוסת. אני יכול לארגן לכם תוכנית מסודרת. את הביצה, תתית, את הקרפס, זה ביום שלפני. יהיה קצת מר, אבל אפשר בקרפס הרי לשים חרושת. ואז בא יום העצמאות ליל הסדר, ואז נאכל מצה, ונשתה, יין, ויהיה שמח. ליל הסדר הוא יום שמח שזה שמח. לכן אוכלים מרור. כי רק מי שיודע לאכול את המרור ולזכור את המרור, יודע להיקיימת ושמח בכל הטוב. מי ששמח בלי שהוא אכל מרור, זאת שמחה של שיקור שתעבור עוד שעה. איך הזכרנו הרבה פעמים את האור זרוע, למה שותים יין אדום, נכון? בתחילת ליל הסדר, יין אדום. מצווה מן המובחר שהיין יהיה אדום. האור זרוע מסביר שישתו יין, משמח יין, קדש. שישתו יין דווקא אדום כדי לזכור את דמם של תינוקות ישראל שרחץ בהם פרעו הרשע. פעם חשבנו שזה גוזמאות של תיאורים. הדור שאחרי השואה אין אצלו שום גוזמאות של שום תיאור. אז שמעתם מה צריך לעשות? זה לא מוכן, זה פילי פאות. לשתות יין, אבל אדום. כדי לזכור את דמם של תינוקות. אז תשעה באב. לשתות יין. הרי אין דבר יותר פלאי מזה. 3,300 שנה אחרי יציאת מצרים, אני הולך אל התינוקות ההם, שמעולם לא היה להם לא ילד, ולא בית, ולא נכד, ולא כלום. הם נלקחו לפעמים מהאובניים אל היאור. לפעמים הם מתו כבר שם. והם הוכנסו לטיט ולמלט של הבניינים של פרעה. אני אומר לתינוקות האלה, אנחנו פה עכשיו הנכדים שלכם. אנחנו שותים את היין איתכם. לכן אנחנו יכולים לשמוח. כי אתם ואנחנו ההוכחה. שאנחנו גוף שמחובר לאין סוף. רק כשהעם הזה חוזר לגוף שלו, הוא יכול לקיים ושמחת. שאלתי למה הזכירו דווקא את ארם ואת מצרים. אמרנו כי אלה היו שני המקומות שבהם גרנו, ואם הם באים עכשיו ואומרים, המקום שלנו הוא פה. מזכיר חסדי המקום. השמחה שלי, חזרתי אל המקום. מי מצווה לשמוח? פסוק אחרון, אחרון, אחרון במקור אחד. ושמחת בכל הטוב מי? אשר נתן לך השם אלוהיך ולביתך, אתה והלוי, מצוין, ואחים שלנו. ומי עוד? והגר אשר בקרבך, הוא בא מבחוץ, נכון? הוא בא מבחוץ, הוא היה גוי, הוא עכשיו התגייר. הוא מבחוץ. והגר אשר בקרבך. למה מזכירים אותו פה? אם זה גר צדק, אז הוא חייב בכל המצוות. למה הוא מוזכר פה? למה כל כך חשוב הגר אשר בקרבך? אני מודה, אף פעם לא הבנתי. השבת, ובזה אני עומד, זכינו בישיבה, בישיבת הכותל, לשבות יחד עם ידידי נתן שרנסקי. ובשבת ככה סיפר לה, חבר'ה, ודיבר הרבה. ובשיחה הארוכה שניהלנו אחר כך, הוא פתאום נתן את דעתי למשהו שהוא כל כך פשוט. אבל אני מודה שאף לא נתתי את דעתי מספיק עליו. אני חושב שהוא צריך להיות קו יסוד בהסברה שלנו בכלל. 1917 למניינם, מתחילה המהפכה הגדולה, הקומוניזם, הסוציאליזם ברוסיה. כשמסתכלים על החבורה שהובילה את המהפכה, למעלה מ-50% היו יהודים, יהודים, יהודים. אגב, לנין עצמו, יימח שמו, היה נכד של יהודים אומה. וכולם, טרוצקי, כל החבר'ה. המהפכה הייתה באמונה גדולה, בכנות גדולה, שבאים לתקן את העולם. איך לתקן את העולם? העולם מלא מעמדות, מלא דתות, מלא עמים. וצריך לעשות שוויון בעולם. הגיע הזמן שיהיה כבר איזה שמש לכל העמים. וכדי שתהיה שמש לעמים, צריך להפסיק את הכל. וקמה קבוצה, שכמובן האחוזים בינה לבין התושבים זה כמו תמיד. זה כלום. אבל הקבוצה ההוגה הייתה ברובה יהודית. ונתנה עוצמה אדירה לרעיון שאמר, די. בעברית אחרת, קמה קבוצה של יהודים, לפני 90 שנה. ואמרה, די, הגיע הזמן לצאת מהשטטלה. הגיע הזמן לצאת מהזהות של העם. הגיע הזמן לעולם רחב, פתוח. לימים כשהתפלצת הראשונה נתחלפה בשנייה ושמש העמים הפך להיות סטלין. וכדאי לזכור את הימים שבעם ישראל עוד בחו על מותו. מסגרות שחורות בעיתונות שיצאה עליו. לקחו ימים ארוכים מאוד עד שהתגלה לעולם שהמהפכה הנפלאה הזאת גבתה, מתווכחים ההיסטוריונים, 50 מיליון או 60 מיליון קורבנות מהעם הרוסי. היום כבר ברור שמותו של סטלין הציל אותנו מהפתרון הסופי שלב ב', שכבר היה מוכן לחלוטין, של מה שזה שקדם לו ממקום אחר לא הספיק. חלפו שנים, והקבוצה המהפכנית של יהודים שאמרה שאת המהפכה יהודים צריכים לעשות על ידי זה שהם יצאו מהשטטל, יציאו לעולם איזו פתיחות אדירה, יצאו מהזהות של הארמי עובד אבי וירד ויגור ויענונו ויתנו ויביאנו והמקום הזה והמקום הזה והמקום הזה. לא יהיה המקום הזה, יהיה הכל ביחד, יהיה הכל אותו דבר. עובדתית המהפכה הזאת הובילה לא את היהודים לאבד את יהדותם בלבד, זה ודאי. היא הביאה בסוף, לצערנו הגדול, את העולם כולו, במאה השנים האחרונות, לשלטון הכי רודני, הכי אכזרי, הכי מזעזע שיש. בני הדור הצעיר כמעט פה לא זוכרים, זה רק לפני 15 שנה הלך להיגמר. כל הממשל האפל והשחור הזה, של שליטה במאות מיליוני מוחות. 50 שנה אחרי 1917, בתף שין כף זין 67, לא מצליחה רוסיה הגדולה לעצור את הידיעות מששת הימים. בחודש חודשיים שלפני התעמולה הרוסית מלאה, וזה שסוף סוף השלוחה האמריקאית, האימפריה פה במדינת ישראל, הולכת להיות מושמדת. והנה זה ייגמר. ואז ב-1967 למניינם, בתשעים כבזיים, מתעוררת החבורה הסירובניקית, קראו לה לימים. ברובם אנשים שלא למדו בדיוק תורה נביאים כתובים וגם תורה שבעל פה. גם לא ידעו מה זה שמה ישראל. אבל שמעו הר הבית בידינו. לא הבינו מה זה הר ומה זה בית בדיוק, אבל הבינו שהם קשורים למשהו. הבינו שיש להם מקום. והתחילו לטבוע לחזור לשטטלה. בהתחלה ציונות מתו. ואנחנו כילדים כבר גדלנו על השומר אחי אנוכי ועל המטה ועל הצלה ועל ה... והתחילו בהפגנות של 2, 3, 5 אנשים לדקה, 2 דקות, לעורר את העולם לסבל ההומני. והם לא אמרו אמריקה, הם אמרו ציון, הם אמרו ירושלים, הם אמרו לאומיות, הם אמרו זהות לאומית. ולימים זהות רוחנית. הם אמרו רוצים ללמוד עברית. על זה היה כל הסיפורים והמעצרים. הם אמרו רוצים ערבי. הם אמרו רוצים כותל. עברו מאז יותר מ-30 שנה. זה פילי פלאות. לא שההמשך הוא שמיליון יהודים הגיעו משם. ההמשך הוא שהעולם השתחרר מהממשל הרודני שאבותינו שלפני 90 שנה יצרו. אנחנו שמים לב לזה מה קרה פה בהפוך על הפוך? הניסיון שלנו לברוח מהזהות לא רק בולל אותנו, אלא הוביל עולם שלם לידיים של סטלין. הניסיון שלנו לברוח מהאוניברסליות כביכול ולחזור אל הזהות, שחרר את העולם חזרה. צריך לחשוב על המהלך הזה. צריך לחשוב על העובדות, זה דבר מופלא. קורא הביקורים מגיע לארץ ישראל ואומר, אני זוכר 2 מקומות שחייתי בהם. בארם ובמצרים. חשבתי שאני הולך להציל שם את העולם. בשלב מסוים מאוד רציתי להישאר שם. במצרים רצינו כבר בשלב מסוים להישאר. וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן. מה ביקש לבן בארם? בוא תמשיך להשפיע פה. למה החלטנו לעזוב את חרן? כי פני לבן לא היו כתמול שלשום. כי האנטישמיות התחילה. כי פחדנו שמחר יהיה מאוחר מדי. וכשהחלטנו לחזור הביתה, לא את עצמנו יצאנו. את העולם כולו מלבן. כשהחלטנו לצאת ממצרים, החלטנו. כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם. לא את עצמנו הוצאנו ממצרים. אלא שחררנו את העולם מפרעה ומכל הסוס ורכבו שלו. זה פילי פלאות. אתם יודעים מי שמח בכל הטוב של סוף מקרא הביקורים? אתה ופילי פלואים. והלוי, ומי עוד? והגר אשר בקרבך. כשאתה תהיה אתה, העולם כולו יתחיל להבין שיש אין סוף ואפשר לחיות כאן וקשורים לאין סוף. כשאתה תחזור לזהות שלך, אז אתה תשמח בכל הטוב, והעולם ישמח בכל הטוב, והמציאות כולה תשתחרר מהספק, ותחבר אותנו לאיזה מקום אחר לגמרי. ששוב תהיה שאיפה לחזור לשתתלה של הכותל, ששוב תהיה שאיפה בעקבות הזעקה שהצליחה לחדור לתוך התקשורת הסובייטית הסגורה של הר הבית בידינו של מוטה גור. תבוא אחר כך גם שאיפה להוביל עולם שלם, לא רק לבית המקדש שלנו, אלא לביתי בית תפילה יקרא לכל העמים של העמים כולם. במשפט אחרון, אלול אנחנו, ערב ראש השנה. יש לנו שאיפה אחת בראש השנה. אחת כל ראש השנה. מלוך על כל העולם כולו בכבודך. כל מה שאנחנו מבקשים זה ריבונו של עולם, תהיה מלך על כל העמים. בראש השנה אנחנו לא מדברים דברים פרטיים שלנו, לא לאומיים שלנו. חשבתם פעם על השאלה, נו, אז אם זה ראש השנה, אז למה זה אחד לחודש השביעי? די, הגיע הזמן לעשות פעם איזשהו כיזוז, לא? ניסן נשאר החודש הראשון, והיום שבו נברא העולם והאדם מבחינתנו הוא תשרי, כי אז אנחנו אומרים היום הרת עולם, נכון? הוא החודש השביעי. זה פילי פלאות, כי כשעם ישראל יצא ממצרים, באנו והודענו את ההודעה הבאה. עד שיצאנו ממצרים, תשרי היה החודש הראשון. נכון? כשיצאנו ממצרים, החודש הזה לכם נהיה ראש חודשים. זה מדהים. עד שיצאנו ממצרים, היה לנו את התאריך של כל העולם. כשיצאנו ממצרים אמרנו כך. אנחנו ננסה בעזרת השם בחודש השביעי להיות אור לגויים ולהתפלל על כל העולם ומלוך על כל העולם כולו בכבודך, אבל שישה חודשים נתכונן על הזהות שלנו. בחודש ניסן ניכנס הביתה ונאכל פסח ונכריז כל בן נחר לא יאכל בו. ואז נעלה להר סיני ונקבל את התורה שלנו. וכשניכשל והלוחות יישברו, נעלה שוב להר סיני כדי לקבל את התורה שלנו. וכשנגמור את שישה חודשי הזהות שלנו, נגיע בעוד שישה חודשים לאפשרות לבוא מהשתתלה ולשמח גם את הגר אשר בקרבך, ולבקש מהקדוש ברוך הוא מלוך על כל העולם כולו בכבודך. באחד החודש השביעי זיכרון תרועה יהיה לכם. ערב טוב ומבורך.